בוקר טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרה שהתחלנו בנושא הגבורה, כשאנחנו עכשיו כבר ממש עוקבים אחרי הקמת הצבא של עם ישראל. בהתחלה דיברנו על יציאה מהגלות, ענייני גבורה באופן כללי, ועכשיו אנחנו כבר עוסקים בצבא. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת כבר על תקופת המנדט הבריטי ואיך הדברים התפתחו, אבל קצת דילגתי שלב ואני רוצה לחזור אליו, לחזור קצת אחורנית, כלומר לתוך תקופת המנדט, עוד לא נסיים עם תקופת המנדט היום, בהתחלת השיעור, רק בהמשך, אני מדבר על נושא המחתרות. מה פירוש הדבר? הזכרתי בשבוע שעבר שההנהגה של היישוב היהודי בארץ ישראל הייתה הנהגה מסובכת, לא כל כך ברורה, לא כל כך אחידה. היו לזה כמה סיבות, גם סיבות ארגוניות, גם סיבות פוליטיות, היו כיוונים שונים, אבל בסופו של דבר יש סיבה אחת שהיא מכריעה, גם מבחינה מעשית, אבל גם מבחינה עקרונית, והיא שאין שלטון יהודי בארץ ישראל. היישוב היהודי בארץ ישראל הוא לא עצמאי. מה זה אומר? הזכרנו בפעם הקודמת את המושג מלך. כותב מרן הרב קוק זצ"ל, על פי מקורות בחז"ל ובפוסקים, שיש מלכות בעם ישראל גם כשאין מלך במובן הרגיל. כלומר, מלך מה זה? אנחנו יודעים מה זה מלך, אחד עם כתר על הראש, נכון? לא בדיוק. הוא לא חייב כתר, אבל הוא כן חייב להיות שליט אבסולוטי פחות או יותר, שליט מוחלט, שהוא שליט יחיד, לא מוגבל על ידי דמוקרטיה ודברים אחרים. אבל כותב הרב קוק זצ"ל שיש מציאות הלכתית, אנחנו מדברים עכשיו לפי התורה, שיש הנהגה לעם ישראל, שלדוגמה יכולה להיות הנהגה כמו היום, הנהגה דמוקרטית, והנהגה שהיא מוגבלת על ידי כל מיני חוקים. ראש הממשלה לא יכול לעשות את כל מה שהוא רוצה. יש חוקים שמגבילים אותו, יש חלוקה בין רשויות השלטון. ואף על פי כן, מבחינה הלכתית, יש לשלטון הזה הרבה מאוד מהגדרים ההלכתיים שנוגעים למלך. ולענייננו, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי השלטון הזה יכול להנהיג את עם ישראל מבחינה הלכתית במלחמה. יוצאים למלחמה על פי מלך, אומרים חז"ל. מתברר מהפוסקים שיוצאים למלחמה גם על פי שלטון עצמאי, ריבוני, שהוא איננו מלך במובן הרגיל, אבל הוא השלטון המייצג את העם. צריך כמובן שהוא יהיה שלטון שמייצג. לא סתם בן אדם יבוא וישתלט ויגיד אני השלטון. בתקופת המנדט לא היה לנו שלטון. למה? אדרבה, הייתה הנהגה נבחרת. היו בחירות דמוקרטיות והייתה הנהגה. לא משנה, חוץ ממה שהזכרתי קודם, שהייתה קצת בעיה מהמוסד המנהיג ואיך בוחרים, אבל באופן עקרוני הייתה יכולה להיות הנהגה נבחרת. אבל זאת לא הנהגה, כי הנהגה פירושה שיש שלטון. מה זה שלטון? עצמאות, ריבונות. מונחים שהם אמנם מונחים מודרניים, אבל מבחינה הלכתית יש להם משמעות, אפילו במונחים קצת שונים, אבל הדברים האלה נכונים גם מבחינה הלכתית. ולכן, בזמן תקופת המנדט, השלטון הרשמי של ארץ ישראל היה בידי האנגלים. הם קיבלו את השלטון בארץ ישראל. הייתה להם ממשלה. היה להם מי שעמד בראש השלטון, קראו לו הנציב העליון, והוא השולט בארץ ישראל, והוא המוסמך להגן צבא ולצאת למלחמה וכדומה. אמנם, השלטון הזה הוא שלטון שחוקיותו מפוקפקת. מדוע? האנגלים קיבלו את השלטון הזה על מנת לעזור לנו להקים מדינה. האנגלים קיבלו את השלטון בארץ ישראל על חרי מלחמת העולם הראשונה. כשישבה ועידה בינלאומית לעשות שלום ולחלק את הארצות שהיו תחת השלטון של הטורקים, ושם באו ואמרו, הרי עם ישראל מגיע לו שתהיה לו מדינה בארץ ישראל, על פי התורה. כך כתוב שם בהסכם הבינלאומי. אנחנו מכירים בזכות של עם ישראל על ארץ ישראל. והאנגלים הרי כבר נתנו את הצהרת בלפור. אז אמרו, אז אם כן, אם האנגלים סימפטיים לעניין הזה, בואו ניתן להם להיות שמרטפים. כך קוראים לזה היום בעברית. אז קראו לזה בלועזית מנדט. מה היה פירוש המנדט? היו הרבה מנדטים. לא רק מנדט בארץ ישראל. פירוש הדבר שיש פה איזושהי ארץ שצריכה לקבל עצמאות, והעם עדיין לא מוכן. אז נותנים לעם ותיק יותר לשמור ולפקח עד שהעם והארץ יהיו מוכנים לעצמאות. נכון שלעמים האלה היו כוונות נוספות. האנגלים היה להם מאוד נוח שיהיה להם בסיס צבאי בארץ ישראל, ולכן גם בגלל הסיבה הזאת הם לא כל כך מהר רצו לוותר על המעמד של האחריות על המנדט. אבל נוסף על זה, האנגלים, כפי שהזכרנו, גם חלקם היו אנטישמים, התחילו לנטות לכיוון הערבים והפסיקו את הכיוון של העזרה לעם ישראל להקים מדינה, ממש הפסיקו. אסרו על היהודים לקנות אדמות, הקטינו את העלייה לארץ ישראל, הגבילו את היהודים בכל מיני צורות נוספות, ולמעשה בזה הם הפרו את ההסכם הבינלאומי שנתן להם את המנדט. לדוגמה, אמרתי, הם לא נתנו ליהודים לקנות קרקעות, אלא בצורה מוגבלת. כתוב בהסכם המנדט שהשלטון של המנדט צריך לעודד התיישבות יהודית. אתה לא יכול לעודד התיישבות יהודית אם אתה אוסר על קניית קרקעות. זה לא חוקי. אז זה הפרה של ההסכם הבינלאומי, וממילא גם השלטון של האנגלים איבד למעשה את חוקיותו. אבל בפועל הוא היה השלטון שהיה קיים. ולכן לא היה שלטון יהודי. אם אין שלטון יהודי, במובן ההלכתי אין מלכות. אם אין מלכות, אי אפשר להקים צבא. אבל קמו יהודים צעירים ואמרו, טוב, אין לנו צבא, אין לנו שלטון, אבל אנחנו צריכים להפסיק את הבגידה הזאת של האנגלים בעם ישראל. איך עושים את זה? רק בכוח הנשק. זה לא צבא במובן השלם, זה מה שקוראים בעברית מודרנית היום מחתרת. פעולה פרטיזנית נגד השלטון הקיים, כשהשלטון מאבד את הלגיטימיות שלו. מתי זה קורה? רק במקרים מאוד קיצוניים. זה מקרה קיצוני. שלטון זר, האנגלים הרי אף פעם לא טענו שהם בני ארץ ישראל והם בעלי הזכויות לארץ ישראל, שקיבל שלטון זמני בתנאים מסוימים, והם הפרו את התנאים האלה, הם גורמים סבל ונזק רציני מאוד לעם ישראל, והשיא היה במלחמת העולם השנייה, כשהם סירבו אפילו לתת לפליטי שואה להיכנס לארץ ישראל. עד כדי כך שהיה ביטוי של אחד האנגלים, לא ברור בדיוק מי אמר את הביטוי הזה, אמרו את זה בשם אחד, יש אומרים היום שזה מישהו אחר שאמר, שבאו אליו ואמרו לו, הנאצים ימח שמה מוכנים לתת, לשחרר מיליון יהודים אם נשלם להם כך וכך, לא הייתה בעיה עם התשלום, אבל אומר האנגלי הזה, מה אני אעשה עם מיליון יהודים? איפה אני אשים אותם? למה? כי הוא לא רוצה שיהיו מיליון יהודים בארץ ישראל, זה יפריע לערבים, והוא רוצה את טובת הערבים ולא את טובת היהודים. הם ממש חסמו עלייה יהודית, ועל ידי כך נרצחו יהודים. לא כולם יכלו לצאת, אבל היו זמנים שהיו כאלה שיכלו לצאת, והאנגלים לא נתנו להם להיכנס. אז במצב כזה של גרימת נזק חמור ושלטון שמפר את התנאים היסודיים שבגללם הוא נמצא ושלטון שהוא ממילא שלטון זר, יש מקום למרד אפילו בכוח הנשק. וזה מה שעשו הארגוני המחתרת שהיו אז בתקופת המנדט. היו שלושה ארגוני מחתרת. היה ארגון מחתרת של ההגנה, שהוא היה הגדול ביותר. הוא היה תחת הפיקוד של הסתדרות העובדים, ובצורה יותר רחבה הסוכנות היהודית, שאלה ייצגו חלק גדול מהיישוב היהודי, והם לא עסקו בדרך כלל בפעולות בנשק נגד האנגלים. בעיקר נלחמו בצורה יותר עדינה, לא רצו לצאת ממש למאבק, חששו מזה, היו כאלה שהתנגדו באופן עקרוני למאבק כזה. רק בשלב האחרון הם יצאו למאבק בנשק נגד הפסקת העלייה. הם תקפו אפילו בנשק מתקנים ששימשו להפרעה לעלייה היהודית. היו ספינות שניסו לעצור מעפילים, היה רדאר שאחר כך חזר לנושא הזה. אז אנשי ההגנה תקפו בנשק את המתקנים האלה של האנגלים. ארגון שני היה האצ"ל, ארגון הצבאי הלאומי, שהיה קשור לחוגי הימין של אז, התנועה הרוויזיוניסטית. הם באופן עקרוני הכריזו על מרד נגד האנגלים, וממש פעלו בנשק כדי לסלק את האנגלים מארץ ישראל. תקפו, כן, תקפו מוסדות שלטון עד כדי המקרה המפורסם שמרכז השלטון האנגלי בארץ ישראל היה ממוקם במלון המלך דוד פה בירושלים, והם הצליחו להכניס חומר נפץ וששמו אותו על יסודות אגף שלם של המלון ששם היו המשרדים. הרימו טלפון, הזהירו את האנשים שיברחו משם, לא שמעו בקולם, וכל החלק הזה של המלון נהרס. ממש נעלם. התמונות זה מדהים, בנו אותו מחדש, היום לא, מה שאתם רואים היום זה המלון כמו שהוא היה לפני הפיצוץ. אבל זה היה אגף, אגף בולט של המלון. המלון בנוי בצורה כזאת של פס מרכזי ושני אגפים הצדדיים. ואחד האגפים הצדדיים נהרס כולו. ורואים את זה, יש תמונות, נהרגו הרבה אנשים, גם יהודים נהרגו, כי היו יהודים שעבדו שם. אבל זה רק דוגמה, דוגמה הכי בולטת. האצ"ל תקף כל מיני מתקנים של האנגלים. נוסף על זה ארגון שלישי, הלח"י, לוחמי חירות ישראל. ארגון עצמאי, לא היה קשור לשום מפלגה פוליטית או כיוון פוליטי מסוים, אלא רק במטרה היחידה לגרש את האנגלים מארץ ישראל. והם גם כן עזרו להקשות את החיים של האנגלים מאוד מאוד, לסבך להם את המצב בארץ ישראל, בהחלט בפעולות עם נשק. כתוצאה מזה באמת, האנגלים הגיעו בשלב מסוים למסקנה שדי, אי אפשר להחזיק מעמד. הם הכניסו צבא ענקי לארץ ישראל. אנחנו מדברים כבר אחרי שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, והאנגלים כבר רוצים לשבת בשקט, ובכלל יש להם בעיות כלכליות גדולות בעקבות כל המאמץ הגדול שהם עשו בזמן המלחמה. והנה הם צריכים למלא את ארץ ישראל בצבא, וכל הצבא הגדול שהם מביאים לפה לא מצליח לעצור את פעולות המחתרת. והיה לזה גיבוי של חלק מהציבור. רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, סיפר לנו בעצמו שהוא גיבה את פעולות המחתרת, הוא לא השתתף באופן פעיל, הוא היה כבר מבוגר, הוא לא לקח נשק ויצא להילחם, אבל הוא לדוגמה החסן אצלו בבית חבר מחתרת שהאנגלים חיפשו אחריו, ונתן להם בהחלט גיבוי, הם ידעו שהוא עומד מאחריהם, וטוב לו עם הפעולות שלהם. למה? כי בהחלט ארץ ישראל שייכת לנו, והאנגלים האלה, כפי שהסברתי, איבדו את הזכות לשלוט, הם מענים ופוגעים בעם ישראל, ולכן צריך לקום אפילו בכוח הנשק, אפילו במצב זה היה מסוכן כמובן מאוד מאוד, וללחם בהם. כשהאנגלים יצאו מארץ ישראל סוף סוף, אחרי שסיבכו להם את החיים והם פנו לאום והאום החליט על הקמת מדינה יהודית, דבר שהפתיע את האנגלים, חשבו שהאום יגידו להם להישאר פה, והם בסופו של דבר יצאו, הוציאו את הצבא שלהם. נשארנו במצב של מחתרות. המחתרות היו קיימות. ארגון הלכי, נתחיל מהקטן, כן, ארגון הלכי היה קיים. מה הוא יעשה עכשיו? טוב, בסדר, האנגלים לא נמצאים, אבל הערבים תוקפים אותנו. הוא מוכן בשמחה, בשמחה, כן, כמה שמה שצריך, מצווה גדולה להגן על היישוב, להילחם נגד האנגלים. ארגון האצל, יש לו נשק, הוא נלחם נגד האנגלים, כמו שהוא יילחם נגד האנגלים, הוא יילחם נגד הערבים. ארגון ההגנה, ארגון ההגנה ראה את עצמו כצבא של עם ישראל כבר, אף או פי שהוא עדיין רק מייצג, אפילו אם את הרוב של האוכלוסייה, אבל יש במקביל אליו עוד שני ארגונים, אבל הוא ראה את עצמו בתור הארגון הצבאי המייצג והאחראי על כל ארץ ישראל, ודאי שהוא מתכנן להתגונן בפני מול הערבים. ועוד דבר רביעי, חלק מההגנה, ההגנה הקימה זרוע של מגויסים בזמן מלחמת העולם השנייה, חיילים שיהיו מגויסים ויהיו מוכשרים ברמה יותר גבוהה, כי רוב אנשי ההגנה היו אנשים שעבדו למחייתם ורק קראו להם בשעת חירום, זה היה הפלמ"ח. והפלמ"ח התפתח בצורה כזאת שהיו כאלה שטענו, ויש לזה מקום לטענה הזאת, שהייתה לו הנהגה פוליטית משלו. אז אנחנו מדברים על לא צבא אחד, אלא על ארבעה. לא מצב נוח, לא מצב חיובי ורצוי. המצב הזה מתחיל כשהאנגלים עוד נמצאים, כפי שאמרנו, והערבים מתחילים לתקוף אותנו עוד כשהאנגלים פה. וצריך להתגונן. וכל ארגוני המחתרת מתחילים להתגונן, להתקיף את הערבים במקומות שאפשר. בינתיים הערבים שתוקפים אותנו הם הערבים שחיים פה בתוך ארץ ישראל, עם קצת גיבוי מבחוץ. ובסופו של דבר מצליחים ביישוב היהודי להתגבר על הערבים האלה. כלומר, יש תקופה של כמה חודשים של מאבק, שהאנגלים יושבים פחות או יותר בשקט, לפעמים מתערבים לטובת הערבים, לעתים רחוקות מאוד עוזרים ליהודים, אבל בעיקר משתדלים לשבת בשקט. הם יודעים שהם עומדים לצאת מפה. יש מאבק בין היהודים לבין הערבים. המאבק מנוהל בעיקר על ידי ההגנה, אבל גם, כפי שאמרנו, האצ"ל והלח"י נמצאים בשטח. ובסופו של דבר מתברר שאנחנו עדיפים עליהם מבחינה צבאית. אפילו אם לא מבחינה מספרית, אבל הצבא שלנו מצליח יותר, עם אבדות כבדות אמנם, אבל הוא מצליח להתגבר עליהם. כל זה לפני שהאנגלים יוצאים. אלא מה? מנהיגי היישוב יודעים, וזה למעשה דבר שהתפרסם אז בחדשות, בעיתונות, שמדינות ערב שמסביב לארץ ישראל מודיעות שהן מתנגדות להקמת מדינה יהודית, וברגע שהאנגלים יצאו מפה והיישוב היהודי יכריז על הקמת מדינה, תהיה לפה פלישה של צבאות. זה לא ערבים בתוך ארץ ישראל שאין להם צבא מאורגן, יש להם אמנם נשק ואנשים, אבל אין להם טנקים, אין להם מטוסים, אלא מדובר בצבא מצרים, שיש לו טנקים, יש לו מטוסים, יש לו צבא גדול. מדובר בצבא, מה שנקרא היום ירדן, כן, שיש לו צבא מיומן מאוד, והוא כבר קצת משתתף בקרבות, ויש לו גם כן טנקים, ויש לו שריון, יש לו כלים כבדים. מדובר בצבא סוריה, כנל, טנקים, מטוסים, כן? מדובר אולי בעוד כמה מדינות, לבנון הקרובה, עיראק הרחוקה, הם כולם רוצים ומכריזים שהם עומדים בכוח הנשק לעצור ולמנוע את הקמת המדינה היהודית. עכשיו, המצב הזה היה ידוע כבר מזמן, כן. ירדן הייתה מדינה שהייתה קיימת בגיבוי אנגלי, הצבא שלה, הרמטכ"ל של הצבא היה אנגלי, לא ערבי, אנגלי מלידה שקיבל פיקוד על הצבא, והאנגלים גם אימנו את הצבא ונתנו להם נשק, כך שזה היה הצבא הכי איכותי במזרח התיכון באותה תקופה. עכשיו, מה היישוב היהודי עושה? כאן נכנס גורם מאוד מעניין לתמונה. אני דיברתי קודם, מבחינה תורנית, הלכתית, על הנושא של מלכות. טוב, עד עכשיו לא הייתה מלכות, כי לא היה שלטון. עכשיו עם ישראל עומד להקים שלטון רשמי בארץ ישראל. שלטון יכול לצאת למלחמה. יכול להקים צבא, אבל רגע, יש לנו צבא, אבל אין לנו צבא. יש לנו צבא בארבעה חלקים, ולמעשה אין לנו בכלל צבא. למה אין לנו צבא? מה פירוש הדבר? נכנס כאן יהודי ידוע בשם דוד בן גוריון. דוד בן גוריון היה הפוליטיקאי הכי משפיע, משהו בערך מקביל לראש ממשלה של היום, אף פי שהיה מעליו עוד את חיים ויצמן, היו ביניהם חילוקי דעות, אבל דוד בן גוריון היה לו הרבה מאוד כוח, השפעה באופן מאוד מרכזי, הוא הרי זה שבסופו של דבר הכריז על הקמת המדינה ועמד בראשה. הרבה לפניכם, כבר בתקופה שרק ראו באופק את הקמת המדינה ואת המלחמה שתפרוץ, דוד בן גוריון הודיע, אני מקבל על האחריות שלי, על הכתפיים שלי, את נושא הביטחון. כלומר, הוא היה, כפי שזה נקרא באופן רשמי אחרי קום המדינה, לא רק ראש הממשלה, אלא גם שר הביטחון. הוא לא היה חייל, אז הוא עשה לעצמו, לקראת הכניסה לתפקיד הזה, הוא קרא לזה סמינר. מה פירוש סמינר? באו אנשים ללמד את דוד בן גוריון מה צריך כדי להקים צבא. הוא הביא אנשים מתוך היישוב היהודי. היו כמה סוגי אנשים, היו מפקדי ההגנה, היו מפקדי הפלמ"ח, היו קצינים יהודים ששירתו בצבא האנגלי במלחמת העולם השנייה, ואנשי הגנה לא כל כך רצו לקבל אותם, כי אמרו, תראו, זה שיטות אחרות, וזה לא מתאים לארץ ישראל, ואתם באווירה אחרת. הייתה התנגשות בין השיטות. אנשי הפלמ"ח, הזכרתי באחד השיעורים הקודמים, אנשי הפלמ"ח היו עובדים בלי משמעת. הקצינים היו מסתובבים בלי דרגות. קצין רצה לצאת לפעולה, הוא אסף את החיילים שלו, ונתן להם שיחה והסביר להם מה עומדים לעשות. כך הייתה השיטה בפלמ"ח. מתוך חברות, מתוך הבנה, יפה מאוד, זה מצוין למוטיבציה. לעומת זאת, הצבא האנגלי, כמובן לא עבדו ככה. יש פקודה? אתה מבין? אתה לא מבין? ממלאים את הפקודה. אם אתה לא עושה כך, הצבא מתפרק. אין הסברים. לכן, לא היה נוח לאנשי ההגנה והפלמ"ח עם הקצינים מהצבא האנגלי. יושב לו בן גוריון ולומד את הנושא. לדוגמה, הוא שאל כל מיני אנשים, נניח שאני רוצה עכשיו לכבוש את רבת עמון, עמן, הבירה של ירדן. מה אני צריך? כמה חיילים? איזה ציוד? מה אני צריך לעשות? אז אנשי ההגנה אמרו לו, תשמע, המקום הזה הוא לא גדול, אתה צריך כך וכך כמה עשרות חיילים עם שתי מסעיות, עם משהו כזה, אנחנו כובשים לך את המקום. באים הקצינים מהצבא האנגלי ואומרים, תשמע אדוני, אתה צריך כך וכך חיילים, כך וכך מסעיות, כך וכך נשק, כך וכך זה, נותנים לו סדרה של נתונים מספריים, וכולם נותנים לו את אותם נתונים בדיוק. הוא אמר, מה, תיאמתם ביניכם? אמרו, לא. כל מי שעובר קורס קצינים בצבא האנגלי, לומד בעל פה את הטבלאות, כמה צריך להספקה, לנשק, לכל דבר, לכל יחידה. יש סטנדרט. הוא אומר, אבל אנשי ההגנה אומרים שאפשר לעשות את זה עם הרבה פחות אנשים. אמרו לו הקצינים בצבא האנגלי, כן, ומה תעשה אם תסתבך, אם ישימו לך מערב בדרך, אם תצטרך תגבור, אם ייגמר לך הנשק באמצע, איך תוביל אותו? אנשי ההגנה היו מומחים באלתורים, כי ככה הם עבדו במשך תקופת המנדט, הם היו במחתרת, לא היה להם נשק, כל הנשק שהיה כמעט היה גנוב מהצבא האנגלי, היו צריכים לחסוך על כל כדור, הם לא ידעו לעבוד בתור צבא. בן גוריון הגיע למסקנה שאין לו צבא ביד. יש לו אנשים נהדרים, נפלאים, עם מוטיבציה גבוהה, ואין לו צבא. אין לו גם נשק. הוא בשלב מסוים טס לאמריקה, ארגן שם קבוצה גם מחתרתית של יהודים עשירים, שגיסו לו סכומים גדולים מאוד של כסף שהיו מיועדים רק לדבר אחד, לקנות נשק. ושלח שליחים לכל העולם לחפש איפה אפשר למצוא נשק שאפשר להביא לארץ ישראל. הוא רצה מטוסים, הוא רצה שריון אם היה אפשר להביא, הוא רצה נשק כבד. זה היה בעיה להביא את הדברים האלה לארץ. רק להביא מטוס לארץ ישראל, המטוסים אז לא יכלו לעשות טיסה לארץ ישראל בלי תדלוק באמצע באיזשהו מקום, ולא נתנו. אנחנו עוד לא מדינה. מי נותן לנו לתדלק? מי נותן לנו לנחות? מאיפה? היה צריך לעשות שמיניות והסכמים חשאיים וכל מיני דברים, רק כדי להביא מטוס אחד לארץ ישראל. ובן גוריון כבר עובד על זה, במקביל לזה הוא נכנס לתפקיד ומתחיל לנסות להפוך את ארגון ההגנה לצבא. אז אנחנו מדברים על דבר מאוד מיוחד. בן אדם בודד שיש לו איזשהו חוש, איזושהי הבנה. בן גוריון קרא לזה בתקופה יותר מאוחרת ממלכתיות. יש היום משתמשים בביטוי הזה גם מבחינה תורנית, וזה מאוד מוצדק, אבל הביטוי היה מאוד מפורסם בשנים הראשונות של המדינה בגלל בן גוריון. מה זה ממלכתיות? ממלכתיות פירוש הדבר שאם אנחנו מדינה, אז אנחנו לא יכולים להתפזר לקבוצה של אלה הם ארגון הזה ואלה הם ארגון הזה, אלה אפילו נעשה בינינו הסכם, אתם תלחמו בצפון ואנחנו נלחם בדרום. זה לא יעבוד. הרי לפעמים צבא צריך להעביר חיילים מחזית אחת לחזית שנייה. צריך לעשות תכנון כולל, צריך לדעת מאיפה מגיע הנשק. ממלכתיות פירוש הדבר שיש שליטה מרכזית ויש ארגון אחד, והארגון הזה הוא צבא, הוא לא ארגון מתנדבים. אנחנו עכשיו בנקודת מהפך חדשה. כל ההקדמה הזאת הבאתי לכם. עד עכשיו כמעט כל שיעור דיברנו על איזשהו מהפך. כן? מהפך ממצב של חוץ לארץ, שיהודים בכלל לא יודעים מה זה גבורה מעשית, גבורה פיזית, גבורה צבאית, למצב של שהגבורה מופיעה גם בחוץ לארץ, גם בארץ ישראל. מהופעת גבורה בתור תופעה יחידית לארגון. מארגון להכנה לצבא. מהכנה לצבא, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שצריך להיות צבא ממשי. הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו שלב אחרי שלב. זה לא עובד בבת אחת. ההגנה, יש דברים שהם כבר יודעים. יש אצלם קורסים למקים, לקצינים. יש אצלם תרגילים צבאיים מסוימים, אבל אין באמת צבא. אתם יודעים שבהגנה הרבה פעמים היו עושים מטווחים על יבש. חשבתם פעם שאפשר לעשות מטווח על יבש? אני רואה את החיוכים פה, כן? מי שעבר איזשהו שירות צבאי לא מעלה על דעתו, זה דבר אבסורד. אבל כשאתה נמצא במצב של מחתרת, שהשלטון יתפוס אותך עם צבא, הוא יכול באופן עקרוני, סליחה, עם נשק, הוא יכול לתלות אותך. פשוטו כמשמעו. היו יהודים שנהרגו, הוצאו להורג בתלייה בארץ ישראל על ידי האנגלים, בגלל שמצאו אצלם נשק. והיו כאלה שלא תלו אותם, אלא רק הכניסו אותם לכלא למספר גדול של שנים, כי מצאו כדור רובה אחד אצלם בכיס. זה קרה למי שהיה נקרא השליש של נשיא התנועה הציונית חיים ויצמן. מצאו אצלו כדור בכיס, שמו אותו בכלא. הוא צריך להיות לשמור על הנשיא? לא, לא עוזר, זה לא חוקי. ככה האנגלים התייחסו אלינו. אז במצב כזה, הרבה פעמים עשו את כל הדברים שיכלו לעשות בלי לראות, לראות זה עושה רעש. אחר כך, אם אפשר, מוציאים את החיילים של ההגנה לאיזה מקום, בדיונות חול, בנגב, איך מגיעים לנגב בכלל, בסדר, מוציאים אותם לאיזה מקום מסתור ועושים מטווח אמיתי. כל אחד יורה כדור. שני כדורים, שלושה. אתם מבינים על איזה מצב אנחנו מדברים? אבל האנשים האלה לפחות היו מיומנים, מוכשרים למשהו. עם יהודים כאלה אנחנו נלחמנו, אלה היו החיילים שלנו במלחמת העצמאות. אבל עדיין אתה לא יכול לצאת למלחמה כשיש לך מצב של חוסר שליטה. מאיפה מתחיל חוסר השליטה? מחוסר השלטון. מה אומר דוד בן גוריון? אם יש שלטון, יש שליטה. אם יש שליטה, יש צבא אחד. לקח לו זמן. אנחנו עד היום צריכים ללמוד את הלקח הזה. כי לפעמים יש יהודי שבא ואומר, טוב, המחתרות, אני למדתי כמה אנשי המחתרות היו גיבורים, נכון? מה אתה יודע? ציודה היה שיבח את אנשי המחתרות, תמך בהם. אז בוא נעשה גם היום מחתרת. לא טוב? כן, תחשבו על יהודי, אני לא יודע כל אחד מכם במה הוא התחנך. אבל יהודי שהתחנך, נניח במשפחה, שהסבא היה חבר באצ"ל או בלח"י, וכמה גבורה היה בזה, וכמה נכון שהתנגדו ואמרו להם אתם לא בסדר, ואתם פרטיזנים ולא ממושמעים, קראו להם אנשי ההגנה, קראו לאנשי הלח"י והאצ"ל פורשים. למה? כי יש ביטוי של חז"ל, אסור לפרוש מהציבור. אמרו אנשי הגנה, אנחנו הציבור ואתם פורשים מהציבור, אסור. אבל אנשי האצ"ל והלח"י אמרו מותר, מצווה. אז באים לפעמים יהודים היום ואומרים בואו נעשה מצווה כזאת גם כן. אם מדינת ישראל לא מיישבת את יהודה ושומרון, אנחנו מיישב את יהודה ושומרון. אם מדינת ישראל לא נלחמת נגד המחבלים, אנחנו נלחם נגד המחבלים. אנחנו יודעים להשתמש בנשק, היינו בצהל. מה אתם אומרים? צודק או לא צודק? הרי זה בדיוק מה שלמדנו. מתי זה היה צודק? כשאין שלטון לעם ישראל, והשלטון שקיים בארץ הוא שלטון לא לגיטימי. הוא שלטון זר, הוא שלטון שמפר את התנאי יסוד שבגללם הוא קיבל את השלטון פה. אבל כשיש לך שלטון יהודי שנבחר על ידי עם ישראל, אז אנשים טעו ובחרו במפלגה לא טובה, אבל בחרו, נכון? ראש הממשלה מייצג רוב של עם ישראל כרגע, עשו בחירות דמוקרטיות. מותר לך ללכת ולקחת נשק בניגוד לדעת השלטון? אסור לך. מלחמה עושים אך ורק על פי שלטון של העם. אתה יודע שיש התארגנות של מחבלים, מסרת את זה לקציני צהל, לשבק, למי שיהיה, והם לא עושים שום דבר. אז בוא תארגן מחתרת ותלך ותלחם בהם בעצמך. אסור לעשות דבר כזה. אתה מורד בשלטון. אתה מורד בשלטון שלך, לא בשלטון זה. אתה מורד בשלטון לגיטימי, לא בשלטון לגיטימי. שלטון לגיטימי יכול לטעות? ודאי ששלטון יכול לטעות. אז מה עושים כשהשלטון טועה? צועקים, מפגינים. יש כל מיני אמצעים שאפשר להפגין. כן, יש כאלה אפילו שמפגינים, שורפים צמיגים. טוב, נו, שרפת צמיגים. לא יפה, לא תמיד, לא, הרבה פעמים לא כדאי לעשות דבר כזה. אבל אתה לא מרדת נגד השלטון. אבל אם אתה לוקח נשק לדבר הכי טוב, להרוג מחבל, ולא קיבלת אישור מהשלטון, נשק זה עניין של שלטון. פעולה צבאית זה עניין של שלטון. להרוג מחבל זה עניין של שלטון. באת ועשית את זה לבד, אתה מורד בשלטון. זה טוב? זה לא טוב. כי אתה מחליש בזה את המציאות של העם. מה אני מחליש? אני מחזק. אני מחזק את הביטחון. אני נלחם במחבל. לא. כי היכולת בסופו של דבר להילחם ולעמוד על נפש העם היא יכולת של אחדות לאומית. היא יכולת של מערכת שבנויה על עם שנלחם. עכשיו אתה תהרוג את המחבל הזה, יפה. ומחר ייחסו עליך ויגידו כל מיני דברים לא טובים, שאתה עשית כך וכך, וצהל בפעם הבאה שהוא צריך להילחם נגד מחבלים, יעבוד פחות טוב. חיזקת או החלשת? הרגת את המחבל הזה, אחר כך 10 מחבלים ישחררו אותם לחוץ לחופשי, כי אתה החלשת את הרצון הלאומי, החלשת את האחדות הלאומית, החלשת את המערכת של הצבא האמיתי שהוא שואב את כוחו מהריכוז הממלכתי. לכן אנחנו היום יכולים להעריץ ולדבר על הגבורה של המחתרות, אבל אנחנו היום צריכים לעבוד בכיוונים אחרים לגמרי. איך עובדים? עוד מעט נראה איך עובדים. השלב הראשון, בן גוריון נכנס לתפקיד. עושה כל מיני פעולות, והוא חותר לצבא אחד. עד כדי כך הוא חותר לצבא אחד, שהוא מוכן בסופו של דבר לא רק לפרק את הלחי, לא רק לפרק את האצל, שבה, כן, שיש, היה סיפור מאוד לא נעים של האלטלנה, שהאצל הביאו אוניית נשק, ובן גוריון נתן הוראה לעצור את אוניית הנשק הזאת, וכמעט יצא מלחמת אחים. רק בזכות מנחם בגין, זיכרונו לברכה, נמנע פה מלחמת אחים. אבל מה בן גוריון התכוון? הוא לא השתמש באמצעים מאוד לא טובים. כן, הוא לא היה הצדיק הכי גדול שכל מה שהוא עשה היה טוב. אבל הוא הבין נכון שיש רק צבא אחד. נתן אוטימטום לעצב על הלחי, חבר'ה, אתם מתפרקים, כל החיילים שלכם נשבעים אמונים לצבא הגנה לישראל. אבל לא רק שהוא עשה את זה, שאלה היו לכאורה מתחרים שלו, מחתרות אחרות, אבל הוא עשה את זה גם לפלמ"ח. הפלמ"ח היה הכוח הצבאי הכי מיומן של ההגנה, היה להם מטה עצמאי בתור מטה הפלמ"ח, המטה של הפלמ"ח היה אחרי על כל יחידות הפלמ"ח ברחבי ארץ ישראל. בשלב מסוים במלחמה בא בן גוריון ואומר, זהו די, אין מטה פלמ"ח. יש מטה כללי של צבא הגנה לישראל, הוא ידאג לכל יחידה ויחידה, אין מטה פלמ"ח, מפורק. אנשי הפלמ"ח מאוד כעסו עליו. אנחנו החיילים הכי טובים, אנחנו החיילים הכי מסורים. אמר בן גוריון, יש צבא אחד בלבד. מאוד אמיתי. אז אמרו לו, זה פוליטי, כי אנשי הפלמ"ח היו להם כיוונים פוליטיים שונים מבן גוריון. אולי זה היה פוליטי. אנחנו לא יודעים בדיוק מה בן גוריון חשב. אבל מבחינת התוצאה המעשית, מה שהוא עשה היה הדבר הנכון. מגיעים לצבא אחד. ממשלה אחת, שלטון אחד, צבא אחד, וגם אם הממשלה לא טובה, יש הרבה דברים שבן גוריון עשה שאנחנו מאוד לא מרוצים מהם. אז אתה צריך להילחם מבפנים. אתה צריך להתמודד עם הקשיים. אתה צריך לדעת שאם רוב העם בסופו של דבר מצביע בבחירות בבן גוריון והשותפים שלו, אין, למפלגה שלו היה כמעט חצי מהמושבים בכנסת, הוא מאוד בקלות הקים קואליציות, היו מריבות פה, מריבות שם, כמו שתמיד יש פה קואליציות. אבל לא היה ספק שהיה לו הגיבוי של רוב העם. לא, אחרי. הבחירות הראשונות היו אחרי, קודם הוא הכריז על המדינה, והקים ממשלה זמנית, ואחר כך הממשלה הזמנית הזאת הכריזה על בחירות, ואז מהבחירות הראשונות, כל פעם שהוא ניגש לבחירות, עד שהוא התפטר מראשות הממשלה סופית, הוא קיבל בסביבות 40 מנדטים, לפעמים יותר, והמפלגה הכי גדולה בכנסת, עם עוד כמה שותפים, הוא הקים קואליציה. מלחמת העצמאות הוא נלחם כשהוא אמנם לא עשה בחירות בתוך היישוב היהודי, אבל הוא היה בתפקיד המוביל בסוכנות, שגם כן היו בחירות דמוקרטיות כדי לבחור את מי שעמד בראש הסוכנות. גם כן, היו שם קואליציות, זה לא היה שרוב מוחלט. כל התהליך הזה שתיארתי עכשיו, הוא קרה תוך כדי מלחמת העצמאות. הדגשתי את זה בשיעור הקודם, שאנחנו התחלנו את מלחמת העצמאות ונלחמנו חלק גדול של מלחמת העצמאות, לא עם צבא עדיין. נלחמנו בהתחלה נגד הערבים בארץ ישראל עד קום המדינה, מלחמה שהייתה כמעט פרטיזנית, אחרי קום המדינה נלחמנו נגד הצבא, אמנם הצבא המצרים, צבא ירדן, צבא סוריה שתקפו אותנו, גם כן הרבה פעמים בשיטות חצי פרטיזניות ולא בפיקוד מאוחד. בירושלים לדוגמה, האצ"ל והלח"י המשיכו להילחם בנפרד. כי ירושלים רשמית, האום לא נתן לנו את ירושלים, אז ירושלים כביכול לא הייתה חלק ממדינת ישראל. אז אמנם ההגנה גם פעלה בירושלים, אבל העצב והלכי גם פעלו. כן? כך שהדברים האלה אחרי קום המדינה המשיכו. הפלמ"ח המשיך בקיום עצמאי רוב מלחמת העצמאות. לקח לבן גוריון הרבה מאוד זמן, היו הרבה משברים, היו משברים מאוד חיים, מאוד חריפים. היו קרה שבן גוריון רצה לעשות דברים במבנה הצבאי, וכל המטכ"ל התפטר. אז זה היה עוד בתוך תקופה של הייתה שפיטת נשק זמנית, איזושהי הפוגה בקרבות, ובסופו וניסו למסע ומתן ומה עושים ולהגיע לאיזשהו הסכם. בסופו של דבר אמרו, אין מי שאם בן גוריון אמר, תראו, אני אתפטר. אם בן גוריון מתפטר, אין מי שינהל את המלחמה. לאף אחד לא היה את הכוח שלו ואת היכולת שלו לבוא ולקחת את כל ההחלטות על הכתפיים. אז אמרו, טוב, נקבל את הדרישות שלו, אין לנו ברירה. אז היו פשרות, היו הסכמים, היו כל מיני דברים, היה תהליך מאוד מאוד מסובך, וזה נמשך במשך תקופת מלחמת העצמאות. רק כשנגמרה מלחמת העצמאות, היה לנו צבא. עכשיו, זה גם גרם לתופעה מאוד מעניינת, כי כשהסתיימה מלחמת העצמאות, היה לנו צבא, ואז שוב לא היה לנו צבא. למה? כי כמובן שני הצדדים נכונים. צריך בשביל צבא, צריך פיקוד, צריך שלטון, צריך פיקוד אחיד, צריך צבא אחד, צריך משמעת, וצריך גם אנשים, וצריך גם מוטיבציה. אם פירקת את הפלמ"ח, פירוש הדבר שסילקת את האנשים עם המוטיבציה הכי גדולה מהצבא, מה יקרה? יש בעיה. אתה צריך אנשים, אתה צריך מוטיבציה. אז הצליחו לשכנע חלק מאנשי הפלמ"ח להישאר. היו אנשים חכמים בתוך הצבא. היה מי שהיה עתיד להיות רמטכ"ל יותר מאוחר, חיים לסקוב, שהיה אחד מהנציגים הבולטים של הקצינים מהצבא האנגלי, שהוא היה לכאורה נגד הפלמ"ח. נתנו לו את התפקיד אז להקים קורס קצינים מתקדם לקצינים בכירים. אז הוא קרא לאנשי הפלמ"ח ואמר להם, כל מי שמוכן מהפלמ"ח להמשיך בצבא, שיבוא לקורס קצינים שלי. אני אתן לו זכויות, אני אתן לו יחס, אני אתחשב בו, וזה מה שהוא עשה, הוא הכניס את כל האנשים שהיו מוכנים בתור הקצינים לצבא. ונתן להם גם הכשרה על פי ההבנה שלו, אבל הוא בהחלט שיתף אותם. אז זה היה חכם מאוד, הוא לא רצה לאבד את האנשים הטובים. אבל זה לא מספיק עזר. כל האנשים שנלחמו במלחמת העצמאות, מלחמת העצמאות הייתה מלחמה מאוד קשה. אנשים לא היו חיילים מקצועיים, נקרא לזה. נשחקו מאוד. כולם אמרו, ברוך השם, הקמנו מדינה, או לא, ברוך, לא אמרו אולי ברוך השם, אבל סוף סוף הקמנו מדינה, אפשר ללכת הביתה ולהיות נורמליים. לא רוצים צבא. טוב, אז מגייסים חיילים חדשים, נכון? מי היו החיילים החדשים שהתגייסו? עולים חדשים. עולים חדשים אז הגיעו לארץ ישראל בכמות מאוד גדולה, פי שניים מהאוכלוסייה המקורית של, שהייתה לפני קום המדינה. והאנשים האלה התחילו להתגייס. הם באו ישר מחוץ לארץ, לא הייתה להם גבורה, לא הייתה להם מסורת צבאית, לא היה להם חינוך. צהל התחיל לפעול עם החיילים האלה, ובכמה וכמה מקרים נכשלו בצורה קשה. ולא בקרבות מאוד מאוד גדולים, אלא בדברים קטנים יחסית. ולא הצליחו לבצע משימות. היו חוזרים, אומרים למפקדים, לא הצלחנו, לא יכולנו. בעיה. יש לך צבא של כל העם, של כל המדינה, והצבא לא מסוגל לבצע. לקח כמה שנים לשנות את הדבר הזה, והדוגמה הבולטת לשינוי היא מאוד מעניינת, כי היא מלמדת אותנו כאן לימוד מאוד עקרוני. הייתה בעיה באותן שנים, הגבול היה פרוץ. לא כמו היום, יש גדר גבול, יש כל מיני מכשולים, יש גם שמירה על הגבול. הגבול היה פרוץ לגמרי. יכלו להגיע מחבלים מאזור עזה עד לקריית גת. עוד לא הייתה קריית גת, אבל בערך, כן? לחצות את כל רוחב מדינת ישראל ולבצע פעולות חבלה. אזור ירושלים היה גרוע מאוד, הרי הגבול עבר בתוך ירושלים. איפה שאנחנו עומדים פה היום, במכון מאיר, היית הולך כמה דקות, היית מגיע לגבול. אתה יורד לליפטה, בליפטה היה גבול. כמה דקות הליכה זה? שבע דקות, אתה אומר. טוב, אולי קצת יותר, אבל זה היה גבול. אז לא אנחנו עשינו את זה, ערבים עשו את זה. היה ערבי אחד שהיה מתפאר, היה גר פה במה שנקרא היום נבי סמואל, והיה מתפאר שהוא רוצח יהודים. עובר את הגבול, רוצח יהודים וחוזר הביתה. גם גונב ולוקח כל מיני שלל באותה הזדמנות. מה עושים? צבא לא מצליח להתמודד. האחראי באזור ירושלים הכיר קצין שהיה במלחמת העצמאות, בחור צעיר שגם כן השתחרר אחרי המלחמה והלך ללמוד באוניברסיטה, קרא לו ואמר לו, תשמע, אתה בחור כישרוני, קח קבוצה של חיילים, מי שאתה רוצה אתה יכול לקחת, אני נותן לך סמכות ותגמרו את הרוצח הזה. אז הוא לקח קבוצה של חיילים ועשו את הדרך בכיוון הפוך, כן? במקום להיכנס, שערבי ייכנס אלינו, אז הם נכנסו אליו, לא בעיה להגיע מפה ברגל נבי סמואל, כמובן צריך לדעת איך להתגנב ואיך לעשות, ולא תפסו אותו, אבל פוצצו שם בית, וכבר ערבים למדו שאנחנו יכולים גם להגיע אליהם. לקצין הצעיר הזה קראו אריק שרון, וכתוצאה מזה הוא הפסיק את הלימודים באוניברסיטה והקים יחידה מיוחדת, יחידת 101. מה עושה יחידת 101? היא יוצרת אליטה של חיילים, לוקחים חיילים מובחרים, הכי טובים, הכי מומחים, לא הכי טובים אפילו בגלל ההכשרה בצהל. כן, מר הר ציון, שאמרו אז שהוא החייל הכי טוב בצהל, הוא פשוט היה בחור שמגיל צעיר היה מטייל והיה מסתובב בשטח, והיה לו כושר גופני מדהים וחושים מאוד מאוד מפותחים. היה גיבור גדול. כן? עד היום הגיבור על 120, רק הוא כבר לא בצבא כבר כמה שנים. ולוקחים את האנשים האלה, ולמעשה הם מהווים דוגמה לכל הצבא. כן, אבל הדוגמה מראה איך צריך להילחם, זה העניין. כי כשבהתחלה נונים את כל הפעולות ליחידה 101, אז בעוד יחידות אחרות ואומרות, גם אנחנו רוצים. אומרים, תוכיחו את עצמכם. אם תהיו מסוגלים, גם אתם תעשו. ההישג הגדול היה כשפעם ראשונה עשו פעולת תגמול עם חיילים מהשורה. אז נדמה לי זה היה גולני. גולני אז לא היה משהו מובחר, אלא כל חייל שהתגייס, חיילים רגילים התגייסו והצליחו לבצע איתם פעם ראשונה פעולה ולהצליח ולעמוד בכל המשימות. הצלחנו. זה לקח כמה שנים. קודם יחידת 101, אחר כך הצנחנים, יחידת 101 הפכה לגרעין המרכזי של כל חטיבת הצנחנים, והחטיבה התפרסה וגדלה וגם כן התאמנה, ואחר כך יחידות אחרות מצטרפות. עד שמגיעים למצב שבצורה כזאת מעלים את הרמה של כולם. כלומר, אנחנו צריכים להיות פה במקביל בשני תהליכים. תהליך אחד שהוא לא תהליך, הוא עיקרון. התהליך למעשה הסתיים בסוף מלחמת העצמאות, הוא שאנחנו יוצרים צבא ממלכתי. צבא ממלכתי זה עיקרון. אין צבא פרטי, אין צבא מפלגתי, אין מחתרת. יש שלטון אחד, יש פיקוד אחד. הצבא כולל את כל העם. הוא מייצג את כל העם. זה צבא. עם צבא כזה אנחנו יוצאים למלחמה. אבל הצבא הממלכתי חייב לכלול בתוכו את המוטיבציה. הוא חייב להמשיך את מורשת הפלמ"ח, את מורשת האצ"ל והלח"י, את מורשת ארגון ההגנה כמובן, ארגון השומר שהוא כן, הסבא רבא של, של צבא ההגנה לישראל. הוא חייב לבנות את עצמו על ידי אנשים שהם לא באים דווקא בצורה מסגרתית, אבל הם ייכנסו לתוך המסגרת וידעו להפעיל אותם בתוך המסגרות, ולתת להם את היכולת לפתח את המוטיבציה יחד עם פיתוח היכולת ופיתוח הכלים. דבר שהזכרתי בשיעור הקודם, אני רק מגדיר את זה, דיברנו על זה עכשיו. כדי שיהיה צבא, צריך יכולות. לא מספיק שבן אדם יש לו מוטיבציה, הוא צריך את ההכשרה. לא מספיק שיש מוטיבציה והכשרה, צריך גם את הכלים. כמו שבן גוריון דאג שיגיע נשק כבד, שיגיעו מטוסים וכדומה, צריך גם את הדברים האלה. כל הדברים האלה יחד מביאים למצב שיש לך צבא ממלכתי שיכול באמת להילחם בצורה הטובה ביותר. למעשה מאז צה"ל מתקדם כל הזמן בתחומים האלה. כלומר, צבא ממלכתי יש, וצה"ל הולך ומשתכלל בהכשרה, בכלים, וכמובן, במקביל לזה צריך לדאוג תמיד למוטיבציה. אי אפשר תמיד באותה מידה להביא את כל הצבא לאותה רמת מוטיבציה, אבל צריך תמיד לדאוג גם למוטיבציה הזו. בזה הגענו מבחינה היסטורית לנקודה מאוד יסודית. כי אותו צבא ממלכתי של אחרי מלחמת העצמאות זה אותו צבא ממלכתי שיש לנו היום. עם כל מיני שינויים, אבל הם שינויים בפרטים. מה שאני רוצה לעשות איתכם, יש לנו למעשה עוד שני שיעורים עד חנוכה. בשני השיעורים הבאים שייך לתחום של המוטיבציה. מה? שיעור אחד לפני חנוכה ואחד בחנוכה עצמה, לעסוק בתחום של המוטיבציה מבחינה תורנית. זה דבר שהזכרתי גם בשיעורים הקודמים, שעוד בתקופות קודמות, בתקופה הטורקית ובתקופת המנדט, יהיו יהודים שבאו ואמרו, לא, אנחנו יהודים, אנחנו לא רוצים להילחם. איך יהודי בא על פי התורה ונלחם? מה עומד מאחורי זה? מה הקרונות שעומדים מאחורי זה? וכמובן, הדברים האלה מאוד מאוד נוגעים לא רק למוטיבציה, אלא גם למציאות המעשית שלנו. אז בעזרת השם נתחיל בזה שבוע הבא.